שלום וברוכים השבים להסקט שלנו, נפגשים בעשרת, ואנחנו בפרשת חיי שרה. ושלום לרב, שלום שוורץ.
שלום יקיר.
אז אנחנו בפרשה שהיא כולה סיפורים. הסיפור של קבורת שרה, והסיפור הארוך יש לציין של חיפוש האישה ליצחק. סיפור שאפילו מספרים אותו פעמיים, לא הספיק לנו פעם אחת. עכשיו אנחנו כמבוגרים, בדרך כלל אנחנו חושבים שמספיק שיספרו לנו סיפור פעם אחת, נלמד מה שצריך ללמוד מהסיפור, נחווה את החוויה ונמשיך הלאה. אבל התורה מחליטה להשמיע לנו פעמיים את אותו סיפור. לתמה לעצמי, למה צריך לספר את הסיפור עוד פעם? מה זה מועיל לי בפעם השנייה?
זה מעניין שאתה מסביר את זה ככה, כי זה לא מדויק. התורה מספרת לנו את הסיפור מה שקרה, ואחר כך אנחנו שומעים את הסיפור, איך שאליעזר עבד אברהם סיפר את הסיפור ללבן. אז יש שני מקרים דומים, אבל עם שינויים קודם כל, שאנחנו רואים כמה שינויים, ואולי נדבר עליהם. אבל הכוח של לספר סיפור, זה כבר משהו נוסף לסיפור עצמו. אנחנו יודעים שאנחנו קורא לנו, בכל סיפור יש מה שקרה, אולי נקרא לזה סיפור שהקדוש ברוך הוא, השם רואה, ויש הסיפור שאתה רואה, אולי אשתך רואה את זה אחרת, כל אחד מזווית שלו רואה את הסיפור איך שהוא רואה את זה. ולכן כל סיפור הוא לא רק סיפור, הוא ביטוי של הבן אדם שמספר, וזה גם קשר עם מי שהוא מספר את זה אליו. סיפור זה לא רק מה שקרה, זה גם איך שאני ראיתי את זה, ואני חוויתי, ואיך שאני חווה את זה כשאני מספר את זה. מספרי סיפור, אנשים שיודעים איך לספר סיפור, אתה חווה את הסיפור איתם. זה לא לדעת את התוכן של הסיפור, זה חוויית הסיפור שהוא גם מאוד מאוד מרכזי פה לסיפור שלנו בפרשתנו.
באמת זה פרט שחשוב לדעת על זוגיות, כי אנחנו מתעסקים בפרשה שלנו בהרבה בזוגיות, את הנושא הזה של השיתוף במה שקרה לי, בסיפור שלי. אולי זה מאפיין הרבה פעמים יותר גברים מאשר נשים, שמזלזלים בצורך לשתף במה שקרה לי היום, בסיפור שלי. אבל מתברר שהשיתוף יש לו כל מיני תועלות. הוא עוזר גם למי שמספר וגם ליצירת חוויה זוגית ממה שקורה. אם אני מזלזל בכך שאשתי רוצה לשתף אותי מה היה לה היום או אני רוצה לשתף אותה, הזלזול בעצם גורם לבן אדם להרגיש שהוא לא חשוב בעיניך. החיים שלו לא מעניינים אותך. למרות שאתה לא מתכוון לזה. אתה בסך הכל אומר, בסדר, מה זה מועיל לי? כשאתה לא חושב על זה שמישהו משתף אותך במה שעבר עליו, הוא מכניס אותך לתוך העולם שלו. כמו שאמרת, אני יכול לחוות משהו, ואיך שאני מספר אותו, יצא אחרת ממה שהחוויה האובייקטיבית כביכול, מה שהמצלמה באירוע. כי כל אחד חווה משהו בצורה אחרת. וזה הדרך להכיר בן אדם באמת. אתם יכולים ללכת יחד לבילוי משותף כזוג. בסופו של דבר, כשתדברו על הבילוי, כל אחד חווה חוויה קצת שונה, מזווית אחרת. ולכן לא לזלזל באמת בדברים האלה של הסיפור. אבל לי כבר, אנחנו מדברים פה על סיפור, אז מה הסיפור של עשרת הדיברות? איך הם קשורים פה?
אנחנו רגילים לחשוב על עשרת הדיברות כציוויים או דיברות כלליים, וזה נכון, ודאי. זה הדרכה לחיים. אבל עשרת הדיברות מתחילים עם סיפור. נוכי השם אלוקיך, שהוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. השם בא להר סיני ורוצה להכיר אותנו, שנכיר אותו. וזה התחלת סיפור. אני זוכר, הייתי פעם עם אישה בטורונטו, שעשינו רעיונות למה שנקרא Jerusalem Fellowship, סטודנטים שרצו להתקבל לתוכנית מיוחדת, להיות 6 שבועות בארץ, ללמוד על יהדות, על ציונות. ואני ישבתי עם אישה, קוראים לה יטה נשמן. אנחנו שנינו עשינו את הרעיונות ביחד של הסטודנטים האלה. ואני זוכר ממש כמו אתמול, כל רעיון היא ישבה, מסתכלת על הבחור או בחורה, והיא אומרת להם, תספרי לי על עצמך, תספר לי על עצמך. אבל היא הייתה עושה את זה בשומת לב ואהבה ועניין, והיא הייתה מקשיבה ממקום מאוד עמוק, שנתן את כל אחד ואחד את המרחב שהתחיל לספר, ממש לספר, על עצמם. היו כאלה שרצו, תשאלו אותי על הרקע שלי, על ישראל, על השקפות חיים שלי. היא לא שאלה את אלו. הגענו לזה, אבל בהתחלה תמיד היא פתחה עם השאלה, מה הסיפור שלך? אני ראיתי את זה, איך שבן אדם פותח את עצמו, ואיך אפשר על ידי מישהו שאיכפת לו ומעניין בך, נותנת לך את המרחב שאתה ממש מבטא מי אתה על ידי הסיפור הזה. אנחנו לומדים את ספר בראשית עם הכלל מעשה אבות סימן לבנים, וזה בדיוק העניין פה. אנחנו לומדים מהמעשים האלה איך אנחנו רוצים לבנות את סיפור חיים שלנו. ובזוגיות במיוחד אומרים שאחד מהדברים שחשוב ביותר שתבחור את הבן זוג או בת זוג שלך, את מי שאתה רוצה לבנות סיפור ביחד. אנחנו בונים סיפור חיים, שבונים מישהו שביחד אנחנו נכתוב סיפור, נבנה סיפור. זה כל כך מעלה את ההבנה מה אנחנו עושים פה. אוקיי, ודאי צריכים לבדוק את הערכים השותפים וכל הדברים האלה, אבל בסוף זה לבנות משהו שאנחנו עוד לא כתבנו את החלק הסיפור שלנו של נישואין. אז צריכים לבחור מישהו שאתה רוצה לכתוב איתה. אתם רוצים לבנות משהו ביחד? איך אנחנו כותבים את זה? חיי יום יום, אנחנו כותבים סיפור. גם העבר שלנו וגם ההסתכלות לעתיד שלנו, אבל זה באמת נכתב יום יום. והסרט הדיברות, אנחנו רואים כמה בתוך הסיפורים של ספר בראשית שזורים הסרט הדיברות. כי כל פעם שדבר קורה, אפשר לראות את הערכים שבתוכו. אפשר לראות איך בונים את הערכים בתוך החיים, לא רק כציוויים, לא ככללים, אלא כחיים ממש, כסיפור חיים.
כחלק מהעבודה שלי כאן בסרט, אז חשבתי לא מזמן על איך הסרט הדיברות מופיעים בדייטים. אז אני שם פה את זה כקטע, לא רק חלק מהדו-שיח שלנו, ונחזור לדבר מיד אחריו. עשרת הדיברות בבחירת בן זוג. אנוכי השם אלוקיך. תמיד תזכרו שמי שבסופו של דבר מזווק זיווגים, זה השם. אנוכי השם הוא נוכח כאן, בבדייט, בזה הרגע. הוא נוכח בשכינה שאתם תיצרו ביניכם. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אהבה יכולה להפוך להיות עבודה זרה. אהבה יכולה להתאפס כהכל, ואני מחק את עצמי לגמרי למען אהבה. אז אל תמחקו את עצמכם. חשוב למצוא אהבה. חשוב למצוא בן זוג, אבל גם מחוץ להיכרויות יש חיים שלמים. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, תהיו מי שאתם באמת, צלם אלוקים שבתוככם. תזכרו שבסוף אתם מייצגים את עצמכם, את המשפחה שלכם, את המסורת שלכם, לא למחוק את שם השם שיש בכם. וגם, אי אפשר להשתמש בתירוץ הזה שבאנו להקים משפחה, אז נעשה כל מה שבא לנו. נתיר לעצמנו כזה, כזה וכזה, כי לא נורא, זה בשביל הדייט, זה בשביל להכיר יותר טוב. אלא שימו את שם השם שמה, בדייט, שהוא יהיה נוכח. אל תישאו אותו לשווא, תישאו אותו לאמת. זכור את יום השבת לקדשו. בשבת מתגלה בנו הנשמה היתרה. וזה זמן מעולה באיזשהו שלב בדייטים למפגש שבתי עם בן הזוג, בת הזוג. בו הנשמות היתרות שלכם מתגלות ואתם יכולים להרגיש חיבור פנימי או שלא. ולכן מומלץ שבת ביחד. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון עמך. אנחנו מקימים עכשיו בית משפחתי, אבל מתוך התאים המשפחתיים שמהם הגענו לך. לא תרצח. רצח אופי. לא הצליח הדייט? זה לא אומר שמותר להכפיש את הבן אדם ואת הבת אדם ולספר לכל החברים דברים שקרו ביניכם בדייט. וגם, לא תרצח, אז תעשה הפוך. תחיה. תחיה את האדם שמולכם. אולי תביאו משהו לאכול לדייט, משהו לשתות, תסמכו אותה. לא תנאף. כשאתה איתה, אתה איתה. לא עם אף אחת אחרת. כשאת איתו, אל תחשבי בכלל ואל תשבי למי שהיה פעם. לא תגנוב. להיות ישר. לא להיות מי שאנחנו לא. לא לגנוב זהות של מישהו אחר. ולבוא בשמו. תהיו מי שאתם. לא תענה ורעך את שקר. אל תאמינו ללשון הרע שמספרים לכם על הבן אדם שאתם הולכים לפגוש. אפשר כמובן לחשוש קצת, אבל תנסו לפגוש את הבן אדם כפי שהוא, ולבוא כמה שיותר נקיים לפגישות. לא תחמוד אשת רעך. האישה של החבר שלך מתאימה לו, והאישה שלך תתאים לך. אל תחיו בחלומות איך עובד הזוגיות אצל החבר, אצל האח, אצל האחות. הבנייה של הזוגיות שלכם היא אישית שלכם. אל תנסה לחמוד את הזוגיות שלו, כי זה פשוט בכלל לא רלוונטי. אנחנו חוזרים אליך, הרב שלום, וסיפורים והקשר שלהם לעשרת הדיברות דווקא.
הרב דוד סמסון שיתף איתי אלון שהוא עשה למשפחתו, שעשו אירוע גיבוש למשפחה שלו, וזה התחיל קודם כל עם קטע כזה. מהו המרכז של ישראל? ארץ ישראל. מהו במרכז ארץ? ירושלים. מהו במרכז של ירושלים? הר הבית. מהו במרכז של הר הבית? ארון הקודש. מהו במרכז של ארון הקודש? לוחות הברית. מה הם בתוך לוחות הברית? עשרת הדיברות. מהו המרכז של עשרת הדיברות? כיבוד אב ואם. הוא בנה את כל האלון על המרכזיות הזאת של כיבוד אב ואם בתוך כל העיגולים האלה של מי אנחנו עם ישראל. לא חשבתי ככה, אבל זה, אפשר לראות שזה ממש במרכז, זה כאילו מעבר גם בין הבן למקום, בין לחברו, אז כיבוד אב ואם מבוסס על בניית משפחות. וזה ודאי, ודאי מה שאנחנו רואים בפרשתנו, איך בונים משפחות על ידי שליחות של עם ישראל, הוא דווקא הכניס גם סיפורים של חיי משפחתו. בכל דף הוא כתב סיפור של סבא שלו מיועד לכל אחד מהנכדים שלו. עשרות סיפורים לתת כמתנה לילדים ונכדים שלו. ואני אומר שאני יושב עם הנכדים שלי, ואני מספר להם סיפורי חיים, סיפורים שלי, סיפורים של משפחתי. אנחנו יודעים שילדים שמקשיבים לסיפורים, הרגע שאתה מסיים את הסיפור, מיד רוצים שתספר את זה עוד פעם. כי הם לא שומעים את זה להקשיב לתוכן. הם מרגישים את האהבה, מרגישים את הקשר, מרגישים את החוויה שאתה משתף איתם. אז ילדים יודעים איך באמת להקשיב לסיפורים, ואנחנו יכולים ללמוד מהם כמה החוויה של הסיפור בונה את הקשר עם המספר ועם השורשים שלנו, אם זה סיפורים משפחתיים. הסיפורים בתנך הם סיפורים משפחה שלנו, סך הכל. אז זה כמו שאבא יושב עם הבן שלו, אמא יושבת עם הבת שלה, בוא אני אספר לך על המשפחה שלנו. אתם זוכרים שדיברנו על אברהם אבינו, זה המשפחה שלנו, שהיה לו בן, כן, כן. יצחק, כן, אז הוא גדל, מה הוא צריך? הוא צריך לבנות בית שלו. אז מה אברהם אבינו? אז הוא רצה לחפש שידוך בשבילו. כל זה סיפור של המשפחה שלנו. זה סיפור איך מאיפה באנו, והערכים המשותפים, הערכים היסודיים, אנחנו מוצאים מיד בתוך הסיפור הזה, שמה קרה בדרך לאליעזר עבד אברהם, שחיפש את הבת זוג ליצחק אבינו.
הסיפור של אליעזר מעניין, כי שזור שם בתוך הסיפור, באמת אולי כל עשרת הדיברות, תוך כדי ההליכה שלו. אליעזר קודם כל נשבע לאברהם שהוא יעשה את השליחות שלו. אני לא אקח לבנך אישה מבנות כנעני, אלא אני אלך לחרן. איזה דיבר זה? כמובן, לא תישא את שם השם הלוקח על השווא. ובדרך אליעזר הולך עם הגמלים שדואג שהם לא יאכלו בשדות זרים. הוא שם עליהם זמם בגלל לא תגנוב. הוא מגיע לחרן, עומד ליד הבאר, ופונה לקדוש ברוך הוא, אנוכי השם הלוקח, ואומר לו, מי שתבוא ותעשה את מה שאני ביקשתי, היא האישה. הוא עושה פה משהו שנקרא ניחוש. מתכתב קצת עם הדיבר שלא יהיה לך אלוהים אחים על פניי. מגיעה רבקה, ורצה להביא לכולם, גם לגמלים, גם לאליעזר לשתות. ואז אליעזר עושה צעד מעניין, ונותן לה תכשיטים. תכף ניגע בתכשיטים, אבל אחר כך הוא שואל אותה בתמיעת, כלומר כיבוד הורים, מאיזה משפחת, והיא מספרת, ומזמינה אותו אליה הביתה. אליעזר מספר את הסיפור, ובעצם מעיד עדות מה הייתה שם, הוא קצת משנה מהסיפור. אז חלק מהדיברות, אומנם קצת יותר נסתרות, כמו לא תרצח, חזל אומרים שאולי לבן טיפל באבא שלו, לא נעריך בעניין. בכל מקרה, עם כל עשרת הדיברות האלה, בעצם אליעזר פונה לרבקה, עוד לפני שהוא שואל אותה מי את, ומעניק לה מתנה כמה תכשיטים. זה פלא גמור שהתכשיטים האלה, רשי מחבר אותם, יחד עם המדרש לפניו, יונתן בן עוזיאל, מחבר אותם לעשרת הדיברות. והיא כאשר קילו על הגמלים לשתות, ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו, ושני צמידים על ידיה, 10 זהב משקלם. אומר רשי, שני צמידים רמז לשני לוחות מצומדות, 10 זהב משקלם רמז לעשרת הדיברות שבהן. גם הרבנו בחיה אומר שבקע זה גימטריה של מספר המילים של עשרת הדיברות. אליעזר רוצה להדגיש לפני רבקה משום מה את עשרת הדיברות. מאיפה זה מגיע הרב שלום? איזה עשרת הדיברות? לא נולדו עשרת הדיברות בכלל.
עשרת הדיברות נולדו בהתחלת הבריאה. הם שזורים בתוך הבריאה שלנו, הם היסודות של כל הבריאה. אנחנו קיבלנו את עשרת דיברות בצורה של דיברות במאמר הר סיני, וזה, ודאי ודאי זה מבוסס על ערכים יסודיים בתוך הבריאה עצמה, בתוך המוסר האוניברסלי, מוסר היהודי, השליחות שלנו לתיקון עולם. ולכן דווקא פה אליעזר מחפש את האישה, שהיא שותפה ממש להוביל את השליחות של עם ישראל, הוא מביא לה את היסודות של השליחות האלה. להיות אחד מאימהות של עם ישראל, צריכה לקבל על עצמה, לקבל את המתנה. זה מעניין מאוד שזה מופיע בתור מתנה. את יכולה לקבל את עשרת הדיברות? מקבלת על עצמך, איזה כיוון אנחנו הולכים. רואה מה יש פה? מתנה של עשרת הדיברות.
אני רוצה לשתף כאן גם בפירוש של הכלי יקר. התכונה היסודית של רבקה שהתגלתה כאן זה העין הטובה שלה. וזה מה שהוא בדק אליעזר. כל מה שהוא נתן לה מתקשר לעין הטובה שלה. ומה זה קשור לעשרת הדיברות? הוא אומר לה, מי שיש לה עין טובה, היא ראויה לקבל את עשרת הדיברות. הוא מביא מפיוט 6 בשבועות, אלה הדיברות בלא תחמוד כלולים. מי שיש לו עין טובה, הוא נותן משלו, אז אומר הכלי יקר, פשיטה שאינו חומד לקח משל אחרים. ובתמצות של דבריו, הוא מוכיח שלא תחמוד כולל את כל עשרת הדיברות, כמו שאומר גם הגרא.
זה כל כך חזק, ואני רוצה לברך קודם כל, שאנחנו כולנו, בזמנים האלה של בניית ממשלה ובניית אחדות, אחרי זמן די קשה פוליטי, של כמה שנים, שנבנה את הממשלה הבאה, על ידי עין טובה. שעין טובה זה יכול מאוד מאוד לעזור לנו בתקופה הבאה. לראות את האחר בעין טובה, אני חושב שנראה את העולם בעין טובה, ונראה דברים טובים שיצאו מזה בעזרת השם.
הבנו בחיי רוצה לחדד חוץ מהרמזים שהוא אומר, שכל מה שקורה לאליעזר, כל מה שקורה לרבקה, ובעצם מכלל כל ספר בראשית זה מעשה אבות סימן הבנים. ככה הוא כותב, המקרים שיראו לעבד בהצלחת הדרך, דוגמת המקרים שיראו לבניה בדרך המדבר. אפשר לדון אם רבקה חשבה על זה, אם לא חשבה על זה, שהיא מעשה אבות סימן לבנים. בשפת אמת תמיד רשום שהם היו מודעים שכל מעשה שהם עושים הוא משמעותי עבור עם, ועבור, כמו שכתוב בדיבר השני, עושה חסד לאלפים. יש איזו השפעה לאלפי דורות קדימה, אבל גם לנו יש השפעה. גם סיפור החיים שלנו משפיע על הדורות הבאים שלנו. לכן, כמו שהזכרת, אתה מספר סיפורים של סבא או שלך על הנכדים שלך, כמה זה חשוב שאנחנו מעבירים סיפורים מדור לדור, זה הולך לאלפי דורות. השפעה שיש למישהו על הצאצאים וצאצאי צאצאינו היא עצומה. ואולי אפילו עוד יותר מזה, אנחנו נשלחנו לעולם להיות ההורים של הילדים האלה, הנכדים האלה. ואם כן, כנראה שיש לנו מה לתת להם. אל תתביישו להיות הורים. ואם עובר על הילד שלך, ילדה שלך משהו, ואתה חווית משהו כשהיית קטן, כנראה זה לא סתם שחווית את אותה חוויה. יכול להיות שלך עכשיו יש את הכלים לתת לילד שלך, לנכד שלך, לנין שלך, שיעזרו לו בחיים. יש לנו איזושהי שליחות מיוחדת מהקדוש ברוך הוא, להיות אלה שמגדלים את הדור הבא אחרינו.
שלא נשכח שהלוחות נכתבים על סנפיריון, שהוא דומה מאוד ללשון לספר. אולי הספיריון שהלוחות נכתבים עליהם, מזכיר לנו שעל ידי הלוחות, על ידי העשרת דיברות שנכתבים ונרשמו בתוך ספיריון, בתוך הסיפור שלנו, אנחנו נושאים את השליחות ואת עשרת הדיברות בתוכנו, גם בלוחות ליבנו שלנו.
כל מי שיוצא לדייטים, נאחל לו שבמהרה יתחיל לספר את הסיפור שלהם, שלו, הסיפור של המשפחה החדשה שהם יקימו בקרוב. שבת שלום, הרב שלום שוורץ.
שבת שלום, סיפורים טובים.